טוב, אז אנחנו נכנסים לענייננו, אנחנו בעמוד 12, בספר מי מושלם. בפסקה הראשונה, קצת אחרי האמצע שלה, תשימו לב, אחרי הכל, יש לכם תחילת שורה סבלנות, רואים? תחילת שורה סבלנות בעמוד 12. אחרי הכל, באותה שורה, באמצעה, אחרי הכל, כלל לא מובטח לאדם שומר מצוות, שתהיינה לו מידות טובות באופן טבעי. כלומר, אנחנו צריכים פעולה משלימה, כדי שאדם שמקיים מצוות, יהיה לו גם מידות טובות, אנחנו צריכים פעולה משלימה. זה לא שהמצוות לא יכולות לפעול על הנפש, אבל אם הנפש היא בלוק, המצווה לא תפעל עליה. כלומר, אם לא עושים פעולות של הטבת הקרקע הנפשית, על ידי עבודת המודעות הזו, מה שקרוי עבודת המוסר, אם אנחנו לא מיטיבים את הקרקע הנפשית, מרגילים את כוחות הנפש לצמוח, אז המצוות לא רק שלא יפעלו להטיב את הנפש, אלא אדרבה, המצוות יכולות להפך לרועץ, שאדם שמקיים מצווה, הוא יכול להגיע מזה לגאווה, להשתלטות על הזולת, לחשוב את עצמו לצדיק, להתנשא על אחרים. עד כדי כך, גם לימוד תורתו, גם קיום מצוותיו, יכול להפך לרועץ. אנחנו הרי מדברים כאן, אני רק אזכיר לכם, אמרנו שהשיטה הזו התחילה הגברת לפתח אותה בעיר מגוריה, במדינת קליפורניה בארצות הברית, בשנת תשל"ז, כדי לעזור לחברי הקהילה האורתודוקסית במקום, להיות אנשים טובים יותר. לא רק מקיימי מצוות, אלא גם אנשים טובים יותר. היא בחנה וראתה שאנשים שומרי מצוות, שיש להם הרגלים דתיים לכל דבר מעניין, אפילו מילדות, אף על פי כן, זה לא אומר שהם אנשים טובים בהכרח. הם יכולים להיות חסרי סבלנות, הם יכולים להיות עצלנים, הם יכולים להיות לא אמיתיים, הם יכולים להיות קמצנים. פלא פלאים, היא אמרה, מה קורה? איך יכול להיות שאדם שמקיים מצוות מקננות בו מידות מן הסוג הזה? אני לא אומר חלילה חוסר סבלנות מוחלט, אני לא אומר שקרן פתולוגי, אבל איך יכול להיות שאנשים שקיימים מצוות, המידות שלהם לא מתפתחות בהתאם? לפחות באותה רמה, אתה מקיים מצוות בכזה דקדוק, אז אולי גם תהיה בעל חסד, אולי גם תהיה איש אמיתי, אולי תהיה כנה, אולי לא תהיה קמצן, זה לא יכול להיות. אז היא אמרה, רגע, אנחנו צריכים לעסוק עם החבורה, עם הקהילה, בסוגיה של בגרות רגשית. ודיברנו בעריכות מה זה בגרות רגשית. אנחנו צריכים לעסוק בסוגיה של בגרות רגשית. כלומר, להיכנס לפני ולפנים אל תוך תנועות הנפש, הרגשות, המידות, ולהתחיל לעקוב אחרי תנועות הנפש. ואז נגלה ודאי שיש בתנועת נפש של צרות עין, למשל. יש בנו תנועת נפש של צרות עין. צרות עין כלפי הזולת. זה יכול להיות בזה שאדם יושב בשיעור גמרא ולשמוע את חברו אומר סברה יפה, והרב משבח אותו, והוא נצבט בלב, יש לו צרות עין על כך שחברו השיב תשובה יפה. עכשיו, בתור אדם מאמין, אתה לא יכול לחיות בשלום עם דבר כזה. אתה לא יכול להתנחם בזה שאתה מקיים מצוות. כי אם אתה צר עין, אני לא אומר, אנחנו סך הכל בני אדם, אין בזה בעיה, אנחנו בני אדם, צרות עין זה דבר מאוד טבעי לאדם, אבל לא ייתכן שהממצא הזה לא יזכה לתשומת לב מצדו. זה לא ייתכן שקיום המצוות ברמה הטכנית יקבל לתשומת הלב, אבל אני לא יעקוב אחרי הממצא המדאיג הזה, שאני צר עין. יתרה מזאת, יש בי אפילו רגשות איבה כלפי הזולת, שומו שמיים. מישהו מוכן להודות בכך שהוא מרגיש גם לפעמים רגשי איבה כלפי הזולת? זה נראה לכם דבר פשוט? מה, אפשר עכשיו לרוץ, אני יודע מה, לקיים מצווה ולשכוח את זה? או להתעסק בחובות השעה ולשכוח את זה? זה ממצא לא פשוט. מקננת בנו לפעמים שנאה כלפי אנשים. צריך לעבוד את זה או לא צריך לעבוד את זה? ודאי צריך לעבוד על זה. מה? לא הבנתי. לא אמרתי שאנחנו לא בני אדם, אבל כבני אדם אנחנו גם בעלי בחירה, וכבני אדם אנחנו מחויבים לשפר את עצמנו, גם ברמה המעשית גם ברמה הנפשית. כן. שמה? או! או! עכשיו אפשר לחזור למשפט שקראנו אותו והחזרת אותנו אחורה. עכשיו אפשר לחזור. אחרי הכל, זה בדיוק מה שהיא אומרת. הנה, אחרי הכל, כלל לא מובטח לאדם שומר מצוות שתהיינה לו מידות טובות באופן טבעי. ממש לא. ממש לא. צריך פעולה משלימה, צריך, כן. ועוד איך. שמירת מצוות, כן? שמירת מצוות פועלת על המידות פעולה והשפעה עצומה וגדולה. אבל באיזה תנאי? שרוצים בזה, זה דבר ראשון. ב', השתמשתי מקודם בביטוי שאהבתי אותו, סליחה שאני מחמיא לעצמי, אבל להטיב את שדה הנפש, להטיב את השדה. כלומר, אם הטבת את השדה, אם אתה עובד על עצמך על מישור המידות, אז ברגע שאתה מקיים מצווה, נוצר קשר גוף נפש. כי יש פרוסדור פתוח בין המעשה לבין הנפש. כל הבעיה היא שהרבה פעמים הפרוסדור לא פתוח בין המעשה לנפש. למה הוא לא פתוח? כי העולם הנפשי הוא לא מקבל את המעשה. המצווה היא סוג אחד. המצווה היא סוג של מעשה מאוד אילאי. אבל הנפש, שאדם שונא, הנפש היא סוג אחר. יש פה התנגשות. מצווה אצילית לא יכולה לפעול על נפש שמקננת בה שנאה. אלא אם כן, האדם רוצה לעבוד על השנאה שלו, אז על בסיס הרצון נוצרת פתיחות נפשית, ואז המצווה פועלת. או על בסיס הטבת הנפש, והתחלה של לפורר את הגידול הזה שנקרא שנאה. אתה מתחיל לפורר אותו, ואז שאתה מקיים מצווה, נוצרת התלכדות, כי יש כבר מחנה משותף בין המצב הנפשי לבין רוממות המצווה וקדושתה. אנחנו חייבים מכנה משותף בסיסי. מה? כן, כן, הרצון זה דבר נפלא. זה מאוד תלוי במדרגת הרצון. ככל שהרצון הוא יותר עמוק וכנה, נכון? כאשר הרצון הוא עמוק וכנה, כן? זה, יש בזה די כדי שקיום מצווה יקדש אותך מאוד מאוד. אבל אם הרצון הוא מן השפה ולחוץ, אמירה ריקה, רצון רפה, הוא לא אמיץ, הוא רוצה לא לסנוא, אבל הוא לא רוצה להתאמץ. הוא רוצה, אבל לא רוצה להתאמץ, הוא היה יותר רוצה שזה יקרה מאליו, כן? הוא לא מספיק מצטער על העובדה שהוא שונא, או שהוא קמצן, או שהוא צר עין, או מדבר רכילות, או לשון הרע. הוא לא מספיק כואב את המצב הזה, זה כבר גורם שהמצווה לא תוכל להשפיע השפעה חודרת. היא לא תוכל. היא אמנם תיצור הרגל חיצוני, האדם הזה מקיים מצוות, אבל זה לא יחדור פנימה. כן? סביב רשעים מתהלכון. כלומר, האור של המצווה הוא מתהלך סביב, והוא לא חודר פנימה לתוך הנפש. כן. ממש ממש רוצה. כן, אתה אומר דבר יפה, כלומר, אתה אומר דבר יפה, כמובן זה לא מבטל את ערך המצוות. אני רק רוצה לחזור על השאלה, כי יש כאילו שצופים בנו, גם מאזינים. דן אומר, שואל, האם כאשר הרצון הוא כנה ועמוק, עצם הרצון הזה הוא כשלעצמו מפתח מידה טובה, ואז, עוד לפני השפעת המצווה, יש לי כבר מידה טובה. התשובה היא כן? התשובה היא כן. התשובה היא יותר כן מאשר כן ולא. כן, אבל אני אסביר את התשובה. קודם כל זה נכון. שאדם הוא בעל רצון עמוק וכנה, הוא יכול להמשיך דרך ארץ מאוד עמוקה. כלומר, כל יסודות הדרך ארץ מתפתחים בו. וצריך להבין שדרך ארץ יש לה קומות מאוד מאוד גבוהות. זה לפני המצוות. דרך ארץ זה לפני המצוות. ולדרך ארץ יש קומות מאוד מאוד גבוהות. כל מי שרוצה לראות עד לאן מגיעה דרך ארץ לפני מצוות, לפני תורה, מוזמן לקרוא דברים, מי שרצה אני אראה לו, יש לי איזה שבעה מאמרים שעוסקים בעניין הזה, יוצאים מגדר רגיל, מאמרים מופלאים של רבי ירוחם ממיר, בספר דעת חוכמה ומוסר, אני אשמח להראות לכם את זה, שם הוא מדבר, יש לו 7 מאמרים, שהוא חוקר את כל הנושא בצורה מופלאה, ומראה שהקומה של דרך הארץ הקודמת לתורה, היא מגיעה למקומות מאוד עליונים. בגלל זה אמרתי כן, אם הרצון הוא כנה, עומק הרצון הזה ממשיך את הדרך ארץ, הוא מפתח אותה, ודרך ארץ עמוקה מאוד כובשת את הנפש, מדיחה את השנאה ממקומה, אבל עדיין לא נשלמה המידה, כל עוד אין את המכה בפטיש של המצווה. המצווה היא מעלה אותנו למדרגה של קדושה שהיא מעל דרך ארץ. מעל דרך ארץ. לכן אמרתי, בעיקר כן, אבל זה כן ולא. יכולות להתפתח מידות טובות מכוח הרצון, אבל כל הדרך ארץ שאתה משיג מכוח הרצון, זה בעצם הכנה שעכשיו המצווה תבוא ותשפיע את קומת הקדושה העילאית, שדרך ארץ לא יכולה לה. לא יכולה לה. זה מעלה אותן על מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה של יראת אלוקים. הרבה הרבה יותר גבוהה. אז אני לא יודע מה זה אומר, כן? לא יודע אם אנחנו מבינים בדיוק מה זה אומר. מה זה בלי מצווה ומה זה אחרי המצווה. אז בלי מצווה אולי קצת הבנו. מה בדיוק קורה אחרי המצווה? זה מעלה אותנו מדרגה מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. של קרבת אלוקים, של חוסן מוסרי. חוסן מוסרי. כן? קביעות, מישהו שאל, קביעות. חוסן מוסרי שיש בו קביעות. המצווה יוצרת קביעות. מה שאין כן דרך ארץ, היא לא יכולה ליצור קביעות דרך ארץ, כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זה נכון שאתם, יש לכם נימוסים יפים פה, אבל אין פה יראת אלוקים, ואי אפשר להגיע ליראת אלוקים בלי מצוות, אשר קידשנו במצוותיו, מצוותיו דווקא, יראת אלוקים, מתפתחת על ידי קיום מצוות. אם כן, זה פרמטר נוסף, איכותי, שנוצר בעולם הנפש כתוצאה מקיום מצוות. הקביעות, הקדושה, עומק הדבקות בשם יתברך, לכן אין די בדרך ארץ. אבל בהחלט אתה צודק שרצון כנה ועמוק יכול לזמן ולעורר מדרגה אדירה של דרך ארץ, שאפשר לטעות בה ולחשוב שדי בזה ולא קיום מצוות. זה מטעה, כי אדם בעל מדרגה דרך ארץ גבוהה באופן תיאורטי, יכול להסתפק בכך ולהגיד, אני לא רוצה לקיים מצוות. יכול להסתפק בכך. איזה מדרגה נפלא. אני מרגיש כל כך טוב, כל כך נהדר. אני אוהב לתת לאנשים, אנשים אוהבים אותי ואני אוהב אותם, ואני נורא מועיל. אני בקיצור זנב להריות, יוצא מגדר רגיל. לא זנב להריות, אני ראש לשואלים. כיף לא נורמלי. כולם אומרים שאני צדיק, אני צדיק הפלוגתי, אני צדיק של השכונה. כן, וכולם אוהבים אותי ויודעים שאני צדיק. אז מה אני צריך תורה? מה אני צריך עכשיו להוסיף את כל המטען הזה על עצמי? אבל יש בזה סכנה מאוד מאוד גדולה. יצר הרע, מה זה מת על אנשים כאלה? כן? הוא בונה את עיקר ההשפעה שלו על המחשבה המקולקלת הזו. אבל לא ניכנס לזה כרגע, כי זה שייך לסוגיה אחרת שהיא מתה אותנו מן המסילה. כן? היא קשורה באופן אסוציאטיבי, אבל לא נעזוב את זה כרגע. כי אנחנו רוצים קצת, בכל אופן, לשמור על המסלול. אז אל תיקחו אותי לשם יותר, אבל זה חשוב. פה אנחנו נסגור את הדיון הזה, זה היה מאוד מאוד חשוב. הנקודה שאליה הגענו. כמובן שכל מה שביררנו זה מקרין בהחלט על הדברים שלמדנו, אבל לא נמשך משם יותר מדי. גם ככה יש לי יצר הרע להתפשט בסוגיות האלה מאוד. ואחד התיקונים שגזרתי על עצמי בתקופות האלו, בעיקר בעקבות הלימוד במעט מן האור של רב חנן פורץ, סיפרתי בזמן השיעורים, סיפרתי לחברים שהוא עושה לי סדר בראש ומאלץ אותי להיות מאוד מאוד מנותב לנושא. אז ברוך השם, בשנה שעברה מהלך השיעורים, קיבלתי על עצמי להיות יותר מסודר ופחות אסוציאטיבי. אז הנה, הלכה למעשה, אני מפגין את זה לפניכם. אני עדיין צריך להפגין את זה, כי אני לא רגיל בזה. יש כאלה שמרגילים לסדר. אני מטבעי טיפוס, שאתה מניח או טיפוס, אתה יכול למצוא אותי שם בקצה העולם, תוך 10 דקות. בטבעי אני כזה, מאוד אסוציאטיבי. ואני יודע שזה לא תמיד טוב, זה יוצר חוסר סדר. והיה זמן שתלמידים אפילו התלוננו בארבע עיניים. אמרו לי שזה מאוד מעניין ומרתק, ההשתלשלות הזו, השתלשלות העולמות שלי, אבל הם לא מצליחים לרכז את הנושא, הם מעדיפים אולי, תפסת מועד, תפסת, והם צודקים עד אחוזים, עד שבא הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, ומכה בפטיש, הלמבי, ושם הבנתי שהסדר הוא דבר מאוד חשוב. אז תתפללו עליה שנזכה להתמיד בזה. אז סליחה על הצגת התכלית הזאת, הכל כך מופגנת, זה עוזר לי קצת להשתפר. אין לי שום דבר נגדכם, חס ושלום, כל השאלות נשאלו בתום ויושר ובצדק, אבל תעזרו לי בעניין הזה. עם קצת עזרה מידידיי. אם יש שאלה לגבי הנושא שבה דיברנו כמובן, זה אנחנו לא מונעים, חס ושלום, שאיש לא יבין, שאני בא למנוע משאלות, אדרבה, אנחנו מעודדים את זה תמיד, אבל נחזור לנתיב שלנו, אם יש שאלות בעניין הזה, בשמחה רבה. נראה. אז אמרנו, אחרי הכל כלל לא מובטח לאדם שאומר מצוות, שתהיינה לו מידות טובות באופן טבעי. זוהי תיקון המידות, זוהי התמודדות שנמשכת כל ימי חייו של האדם. ראיתם איפה מרוכז עיקר עבודת היצר? לא במעשה, גם לא במחשבה, לא בשכל, במידות. שם עיקר עבודה. עכשיו, למה היא מרוכזת במידות? למה שם זה מרוכז בעיקרו? למה הקדוש ברוך הוא נתן כזו עוצמה, כזה כוח ליצר לעבוד על המידות? למה דווקא שמה? כי זה נקודת המעבר, המידות, זה נקודת המעבר בין המישור הרוחני למישור המעשי. מעניין. אגב, תשימו לב שגם הביטוי מידה זה מלשון מדהים. מה עושה המידה? היא בעצם מלבישה. היא מלבישה את העולם הרוחני בתוך הנפש, ומשם מעבירה אותו אל תוך עולם המעשה. זאת אומרת, לא אכפת ליצר שתקיים מצוות. גם לא אכפת ליצר שתתפלסף. מה אכפת לו? איפה עיקר הבחירה החופשית? בתיקון המידות. שם עיקר המאבק, כי זה נקודה, זה החוליה המקשרת בין העולמות. ואנחנו מרגישים את זה. כל מי שעבד על מידה והצליח להגיע לפרומיל, לקצת אפילו, של איזשהו שליטה ועיצוב כוח נפשי שנקרא מידה, הוא מרגיש שמתחילה זרימה מהעולם הרוחני המופשט אל תוך המעשה. הוא מקשר באופן אוטומטי שלוש עולמות. עולם רוחני, כל דברי התורה שאמרת כל השנה, עולם נפשי שמהווה כלי שקולט את התובנות, בדרך כלל ניתן לכם ביטוי מעשי איך זה קורה, למדת על מידת החסד, התמוגגת התמוגגות שכלית, אבל עבדת קצת על המידה. למשל, הבאת ארוחת ערב לחבר שלך לחדר, כי שמת לב שהוא משופע, והוא אפילו לא ביקש ממך, אבל ברגישות חברתית נפלאה, שמת לב לעובדה הזו בעוד מועד, והבאת לו אוכל. הדבר הזה מלא אותך בקורת רוח, כלומר, הופעה של מידת החסד, היא עדיין לא יציבה, אבל היא מופיעה. זו הופעה רגשית של מידת החסד. היא עדיין לא מוצקה. היא עדיין לך. היא עדיין לך. כן? אבל אתה חווה עכשיו יכולת נפשית. עכשיו, מה קורה? ברגע שאתה חווה את היכולת הנפשית הזו, השיעור שלמדת בבוקר על חסד, פתאום ממלא את המעשה. נותן לו עומק. נהפך אוזניים לתורת החסד. פתאום אתה נזכר בדברים. שימו לי, אגב, זה קורה הרבה פעמים שנזכרים בדברי תורה בתוך ניסיון. שנמצאים בתוך ניסיון, ואתה נכנס לעובי הקורה של ניסיון, פתאום אתה נזכר. קוראים לזה בלשון חזל, ראה מעשה ונזכר הלכה. ראה מעשה ונזכר. זה דוגמה איך העבודה הנפשית של המידות זוקקת את העולם הרוחני ויוצרת חיבור ביניהם. והשלב הבא, כאשר נוצרת ההזדקקות הזו בין העולם הרוחני לעולם הנפשי, ואז זה רץ אל המעשה. עד מהרה ירוץ דברו. עד מהרה ירוץ דברו. כן? כן? ואז זה מתבטא במעשה, והמעשה הוא מאוד חזק, מאוד עסיסי, הוא מלא קדושה. למה? כי הוא בעצם מהווה צומת התחברות של שלוש עולמות. זה התחיל ברוח, יבול שכלי אדיר, שהוא תוצאה של לימוד, אתה לומד יום, אפילו בלימוד של יום אחד, הקנה שלך כבר מלא שכל. תחשבו על לימוד של יום אחד, ארבע שיעורים. כמה שכל יש בארבע שיעורים? אז הנה, זה לוקח את כל מה שאגור שם במגזין, במחסנית הזאת של השכל, וזה מכניס את זה לתוך המידה, המידה משתבחת כתוצאה מההפריה הזאת, שיש בין שכל וכוח נפשי שנקרא מידה, וכל זה עכשיו יוצא למעשה. תחשבו איזה עוצמה יש למעשה כזה. מעשה כזה מקדש את העושה, מקדש את הסביבה, כשאנחנו רואים אדם שעושה מעשה כזה, אנחנו נפעלים. נפעלים לטובה. כי מעשה כזה הוא מייצג הופעה של העולם הפנימי, שמתגלה בעולם הנפשי, שמתגלה בעולם הזמן והמקום. זה נס. זה חזיון מופלא. זה כמו התגלות אלוקית. כשאתה רואה מעשה כזה שהוא יש בו את האיכויות האלו, אתה לא יכול להיות אדיש נוכח מעשה כזה. עכשיו תנסו להיזכר. במעשים כאלו שנעשים, מעשים מהסוג הזה. ואיך הגבתם באותו רגע שראיתם אדם כזה עושה מעשה? נסו להיזכר במעשה כזה. יותר מזה, אנחנו מרגישים שאנחנו נרתמים. לצורך העניין, תסלחו לי על הקפיצה הזאת, אבל אני הייתי בכל אופן רוצה להראות לכם, כיוון שנגענו בנקודה הזו, ממש במילים ספורות, אני רוצה להראות לכם, אירוע כזה. תסתכלו, יש לכם את עמוד 17? בדפים, בספרים ודאי, כן? בדפים, הגענו לעמוד 17. תסתכלו בעמוד 17, מחילה שאני ככה קופץ, אבל זה לא עומד בסתירה עם המלחמה שלי באסוציאטיביות, כי זה עדיין שייך ומאוד מבאר את מה שאמרנו כעת. מאוד מבאר, תסתכלו, שם כתוב, מסופר סיפור בפסקה התחתונה, אתם רואים? בשורה רביעית, זכור לי שאישה סיפרה, אתם רואים? סוף שורה, זכור לי שאישה סיפרה. שורה רביעית בפסקה האחרונה. יש שלוש פסקאות בעמוד. פסקה האחרונה, שורה שלישית, רביעית. רואים? זכור לי? זכור לי שאישה סיפרה פעם שקלקילת... סליחה. זה אישה אחרת סיפרה, אתם רואים? שורה שמינית. אישה אחרת סיפרה פעם שילדיה סירבו לעזור לה להדיח כלים ולנקות את המטבח. היא החליטה להפסיק להתנהג ולהרגיש כמו קדושה מעונה, ובמקום זה ליהנות מן העבודה. שימו לב, היא ניגשת לעבודות הבית בשמחה. היא הפעילה רשמקול, שהשמיעה מוזיקה עליזה, עטתה הבעת פנים עליזה, והחלה להדיח כלים מתוך שמחה אמיתית. אגב, שימו לב שפה, כל התהליך של חיבור העולמות צומח מאיפה, מאיזה כיוון? מלמטה למעלה. אנחנו דיברנו על מהלך מלמעלה למטה, משכל אל הנפש אל המעשה. זה יכול לבוא משני הכיוונים, אחרי המעשים נשכחים. פה זו דוגמה של אחרי המעשים נשכחים לבות. המעשה מעורר את הלב, והלב מעורר תובנה. זאת אומרת, אותה אישה, אחרי שהיא תצא מהחוויה הנפלאה הזאת, של שטיפת הכלים בשמחה, היא גם עשתה מעשה בשמחה, היא גם פיתחה מידת שמחה בנפש, והיא גם פיתחה תובנות שכליות, שהיא תוכל לכתוב אותן בספר. זה מהלך מלמטה למעלה, חיבור העולמות מלמטה למעלה. האמת היא שאפשר את שתי הכיוונים ללכת, לפעמים אנחנו מעוררים מלמעלה למטה, לפעמים מלמטה למעלה. פה אנחנו רואים דוגמה שמעלה. אבל לענייננו, אנחנו רוצים לראות איך הסביבה התפעלה, ממעשה שמחבר שלוש עולמות. אז תראו מה קרה בהמשך. הנה. עתתה וכולי, כשליבה מלא הודיה, שימו לב, עתתה בעד פנים עליזה והחלה להדיח כלים מתוך שמחה אמיתית, כשליבה מלא הודיה, זה כבר דיבור פה, על עצם העובדה שיש לה כלים להדיח, ודי מזון לאכול, ומשפחה לדאוג לה, אנחנו נגיע לפסקה הזו בבוא הזמן, ואנחנו נעמיק בה, יש פה הרבה דברים, כן? אי אפשר ככה לקרוא את זה כמו שאומרים, אני רק רוצה להראות איזה השפעה הייתה על הסביבה. ואז התרחש הלא יאומן, לנוכח המעשה המופלא הזה. לא רק שילדיה באו לעזור לה, אלא אפילו בעלה הופיע במטבח והציע את עזרתו. וכאן הלקח, כדאי שנדע, תובנה, לרשום לעצמנו. כל מה שאנו עושים מתוך שמחה, כל מעשה שנעשה בחיבור נפשי ושכלי, מושך אחרים להצטרף אלינו, והסיבה היא מאוד פשוטה. למה זה מושך אחרים להצטרף אלינו? כשרואים אדם כזה, יודעים שיש פה התגלות אלוקות. זה נקודת אור אדירה, אבל זה לא סתם נקודת אור אבסטרקטית, מופשטת. זה יתגלה בעולם. האלוקות היא מציאותית. היא יכולה להופיע כאן בדמות מעשה מוסרי, וכולנו מחפשים אלוקות, ובעיקר אלוקות בהתגלות. זה אלוקות בהתגלות, לא באלם, בהתגלות. זה הרבה יותר מלהיב מהרושם שעושה עלינו מישהו שמדבר דיבורים, דיבורי שכל עמוקים וגדולים, אבל למעשה הוא לא מקיים את מה שהוא עושה. אני מאוד מתפעל כמובן מה השכל שלו, אבל זה נשאר למעלה. לראות אדם שהשכל מתגלה בתוך הנפש במידה, ואילו מתגלים בתוך מעשה עסיסי כזה, מלא קדושה, זהו, סוף הדרך. זהו, זה משכנע, כל מי שנפגש הוא משתכנע שיש אלוקות. הוא רוצה לקיים את המצווה. הוא רוצה לזכות בזה גם. אבל כשאתה רואה אדם שמקיים מצווה בכבדות, בחוסר שמחה, מי ירצה לקיים מצוות? מי ירצה לקיים מצוות? מי ירצה לקיים את זה? אין פה הזדהות עם המצווה, אין פה חיבור. אדרבה, יש פה קונפליקט, יש פה ניגודיות נוראה בין האדם המקיים לבין המצווה. מי רוצה לקיים מצווה כזו בכלל? הרי אם אני לא מקיים במצווה, את המצווה בשמחה, זאת אומרת שאני לא מקבל את האלוקות. אין לי מקום לאלוקות בתוכי. והראיה, אני דוחה אותו ברמה השכלית, אני דוחה אותו ברמה הנפשית, אני דוחה אותו ברמה המעשית. אתה דוחה את האלוקות בשלוש רמות. מי ירצה לקיים את המצווה הזו בכלל? אין פה טיפה של הזדהות. זה הלימוד הגדול בתוך הדוגמה הזו, מסופה של הדוגמה. אנחנו נלמד את הדוגמה הזו לפרטי פרטים, כשנגיע אליה, יש פה הרבה מרכיבים חשובים, הדבר הזה לא נוצר פתאום, היא עוברת דילמה בתחילת הסיפור. זה קשה לה, זה לא פשוט, זה מהפכה. לא, אבל יש לה כלים. את כל הכלים שאנחנו עכשיו לומדים פה, היא קיבלה. כן, אנחנו, זה לא. יש לה כלים, היא כבר תרגלה את הכלים האלו, היא כבר נמצאת בחוג הזה, כמה וכמה חודשים טובים, היא באה עם כלים. אנחנו נגיע עם הכלים האלו לדוגמה ההיא. כן? לא סתם הדוגמה המובד בעמוד 17, כי אנחנו לומדים את כל הכלים שנצרכים כדי להתמודד עם האירוע הזה. כן? אני חושב בשלב מהלך לימוד הכלים. כן. מה השעה כבר? משהו דקות, כן. כן, כן. רק אין לנו אפשרות, כך בחשבון, שאנחנו צריכים, אז אולי, מה אתה אומר? כן? אתה רוצה לשאול, להשאיר את השאלה תלויה באוויר. כן. 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 יש משהו שמפריע בתוכנו. יש לנו אינטרס שהוא הפוך מהתובנה השכלית. נכון שזה רעיון נפלא, עולם חסד ייבנה, אבל ברמה הנפשית, אני מאוד קשור לחפצים שלי. אני לא אתן לך את האוטו שלי, ולו לנסיעה קצרה. ברמה הנפשית אני מרגיש קשור לדבר, למרות שברמה השכלית אני יכול להסכים שיש מקום לנתינה. זה רעיון, מבחינה הגיונית, זה רעיון פנטסטי. ברמה הנפשית אני קשה לי להשלים איתו. לעת אתה, הרצון שלי לא מחונך. זה לא שזה לא מכה גלים באיזה מידה. מה? ככה זה, ככה זה, ככה זה, זה לא מספיק. לא, הרגש צריך לי, לא אינטואיטיבית, הרגש צריך להיפתח לזה. חייבת להיות פתיחות. אם הרגש לא פתוח לתובנה השכלית, אתה יכול ללמוד מה שתלמד, אבל אתה תמשיך להתנהג בצורה הפוכה לחלוטין. חייבים פתיחות מצד הרגש. זה לא קורה אוטומטית. ההתנגדות הנפשית שלנו, היא יכולה לגרום לתורה להיות מחוץ אלינו באופן מוחלט. באופן מוחלט. אבל זה הכל מתוך הסכמה ושיח בין הכוחות האלו. כן? אני מציע שהדבר הזה יהיה ברור, אין מה לעשות. ואומר הרב קוק, לפני שלומדים תורה, תסתכל באורות התורה. לפני שלומדים תורה, צריך לחזור בתשובה. כך אומר הרב. כי אם אדם לא חוזר בתשובה לפני לימוד תורה, התורה לא תשפיע עליו. היא לא תשפיע, היא תתרכז כולה במישור השכלי. אגב, ספק אם הוא גם יבין מה שהוא לומד. אבל גם אם הוא יבין את מה שהוא לומד באיזושהי מידה, זה לא ישפיע. כי הוא צריך לחזור בתשובה, הוא צריך להיטיב את הרצון. זה הכוונה. הוא צריך להיטיב את הרצון. יש קשר בין שני הדברים. השכל לא פועל באופן אוטומטי. עבודת המוסר היא קודמת ללימוד התורה. אבל אנחנו צריכים לעצור.